אז ככה, ביום הזה, בשעה הזו, אנחנו עסוקים בסוגיות של אמונה בתקופה האחרונה. ואני רוצה להעלות פה נושא רחב וגדול. אני לא חושב שנסיים אותו היום, אבל אני רוצה לפתוח אותו היום ולעסוק בו ברצינות. זאת אומרת, אולי נקדים הקדמה קצרה. בעצם התפיסה שהתורה מציגה את את היהדות, או את האמונה בקודש ברוך הוא, זה, כן, הקדוש ברוך הוא אלוקי הטוב. כן, זה המילים שלי כמובן, בשפה של התורה, גם אני יכול להביא את אלוקי הצדק, אלוקי השלום, הם ביטויים שמופיעים באופנים שונים בתנ"ך. כרגע עולה בדעתי המקום הכי משמעותי, זה בפרק נון בתהילים. כן, אני רגיל לומר שאם היה מותר לומר, הייתי אומר שזה הפרק המרכזי בתנ"ך. אבל אסור לומר כזה משפט, אז אני לא אמרתי אותו, אבל אני מקווה שזה יגרום למישהו לפתוח את הספר ולראות מה כתוב שם. ולכן אני אומר את כל המשפט המפולפל הזה. שם בפרק נון בתהילים מוצג את השאלה, כן, אנשים יש להם תיינה, הם עובדים את השם בכל ליבם, הם עסוקים בקורבנות, בלימוד תורה, בתפילה וכולי, כן? כל מה שכרוך בזה, והקדוש ברוך הוא לא מגיע אליהם. הקדוש ברוך הוא לא בא אליהם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני חייב תשובה. ואז הוא אומר להם, שאם אדם עובד את השם, וזה עושה אותו יחד עם עבירות, מאותו סוג שהוא מנה אותה שם, אם ראית גנב ותיר את עצמו, ואם מנעפים חלקך, תשב באחיך תדבר, ובין אמך תיתן דופי, זאת אומרת, שוב, לא מדובר על הרשעים הגדולים, לא מדובר על אנשים רשעים גדולים, הם לא הגנבים והם לא המנעפים. אבל אם ראית גנב, ותיר את עצמו, אתה מסתדר איתו, ואם מנעפים, חלקך, כן, אתה חבר שלהם. זה כן אתה עושה, תשב באחיך תדבר ובין אמך תיתן דופי. אז אומר הפסוק, אלה עשית והחרשת. זה לא שעבירות הן כאלה גדולות שאי אפשר להתמודד איתן. אבל דימית היות תהיה כמוך, הוכיחך וערך לעיניך. זה נגדך אם אני לא טועה. במילים אחרות, אין לי ברירה, זה שאתה מערבב ביחד, עבוד את השם, עם להסתדר עם גנבים, זה אומר שאתה מבין שאלוקים יכול להסתדר בשלום עם הגניבה. ופה אין לי לקדוש ברוך הוא ברירה, אלא ללמד אותך את האמת. ואז הפסוק אומר משפט מאוד חריף, בינון הזאת שוכחי אלוקה, פן לטרוף ואין מציל. כן, זובח תוידו יחבדנני, אדם שמקריב קורבן להשם, קורבן תודה או קורבנות אחרים גם, כן, לפי העניין, זה נכון, זה כבוד להשם, זה ראוי, זה טוב, זה בסדר, קראיני ביום צרה, אחלצך ותכבדני, כל זה בסדר, אבל ושם דרך, הראינו ביש האלוקים. מי שהולך בדרך של השם, מי שמבין, חזל דרשו, אין, אל תקרי ושם, אלא ושם. תמיד אל תקרי, אין הכוונה היא ש... מה זה אל תקרי? כן, כתוב בפסוק, מה זה אל תקרי? הכוונה, אם אתה רוצה להבין את עומק הפשט, אתה צריך לנסות לעלות בדעתך איך קוראים את הפסוק טיפה אחרת, ואז תבין את הרעיון. מה זה ושם דרך? אדם שבוחן את דרכו, הפשט הפשוט, הכוונה, הולך בדרך של השם. אבל זה דורש מאדם גם שומה, לבדוק ולהבחין. כי דרך השם לפעמים היא דורשת התבוננות. המציאות היא פטלטלה, וכן, הייתי פעם באיזה עניין שהיה אדם שהיה נרדף. ביקשתי מאדם אחד לעזור לו. אז הוא אמר לי, תראה, אף פעם אדם לא מפסיד מזה שהוא לא מתערב. כן, למשל, זאת לא עמדה נכונה. זו עמדה שיכולה להישמע מאוד מוסרנית, כן? אני לא רב עם אף אחד, כן? מה יכול להיות גרוע בלא לריב, כן? אבל לפעמים זה לא נכון, כן? לפעמים יש בן אדם שהוא נרדף, אז צריך, ושם דרך, ושם דרך הראינו ביש האלוקים. זאת אומרת, אני תפסו אותי שם המילים, בינו לזאת שוכחי אלוקה. מדובר על אנשים שמזכירים את שם השם כל יום. הם מקריבים קורבנות כל יום, הם עסוקים בתורה, והם עסוקים בתפילה וכו', אבל הם נקראים שוכחי אלוקה, כי אלוקים יש לו זהות. הזהות של אלוקים זה הנאמנות לצדק ולטוב וליושר. זה דבר אחד, מאוד מאוד משמעותי וחזק. אני חושב שהוא ידוע במובן לכולם, אבל מן הראוי תמיד לחזור ולומר אותו, כי דעת אלוקים זה משימה של חיים שלמים, כמו שכתוב בתנ"ך. והדבר השני שעולה מתוך הדברים האלה, שזה מחייב את האדם לעמוד בעמדה שיש לו איזשהו יחס לשאלה, כן, שהוא מבין מה, באיזושהי מידה מהו הטוב. כי הרבה אנשים אומרים, ודאי שהקדוש ברוך הוא עושה רק טוב, אבל הטוב הוא לא ניתן להבנה אנושית. וממילא אין, 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 כן, אין מקום לדון, כל הדיון, אין לי כלים להבין מה טוב ומה לא טוב, ואני צריך לעשות את מה שאומרים לי, וזה הכל. ובמפורש, התורה לא אומרת כך. התורה מעמידה את האדם ואומרת לו, אתה יכול להבין בגדול מה הקדוש ברוך הוא רוצה. ולכן האדם נקרא לדעת אלוקים, להבין את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ולהכריע הכרעות. והניסיון מלמד שבני אדם יש להם הרבה מאוד שאלות בחיים, שהם לא, אין עליהם תשובה של כתוב בספר כך. או אני יכול להביא לך, כתוב כך וגם כתוב אחרת. והאדם צריך להפעיל שיקול דעת ולבחון את המציאות, לאן זה שייך. והדבר הזה נאמר ממש 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 בתחילת התורה. כן? זה אחד הדברים הראשונים שהתורה טרחה להגיד אותם, שאדם נברא בצלם אלוקים. הכוונה, יש לך יכולת עקרונית בדעת של האדם לדעת את האמת ולהבין מה נכון. זה מאוד, בעיניי, זה מאוד 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 משמעותי, ועד כאן הקדמה שהיא בעצם סיכום של הרבה דברים שאמרנו בתקופה האחרונה שדיברנו על אמונה, ובאופן כללי אנחנו רגילים לדבר בשפה הזאת. אני עכשיו רוצה להביא אותנו למקום שבו האדם עומד מול מצב שבו יש התנגשות ערכית, כן? יש ערכים שנראים לו מתנגדים לערכים של התורה. וזו בעיה מוכרת, כן? באופן מאוד מאוד קיצוני, זה גם הבעיה של הקדס יצחוק. אבל ההבדל הגדול הוא שהקדס יצחוק, אברהם אבינו היה במקום שבו הקדוש ברוך הוא ציווה אותו באופן ברור ומפורש מה לעשות, ולא היה לו מקום לחשוב, להבין את הציווי. לא היה לו ספק מה הפשט. ברשותכם, ברוך אתה אדוננו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נראה בדברו. אבל ויש גישות שונות בדברים האלה, אני לא יודע אם להזכיר שמות, אבל כאן אנשים רבים לפעמים אומרים, תשמע, יש מוסר אנושי לא נכון. קראתי ספר דווקא שמנסח את זה מאוד מאוד בחריפות. כן? המוסר הוא מה שכתוב בתורה, כן? ספר של יהודי, כן? יהודי שעשה הרבה מאוד, כן? זאת התפיסה שלו, הוא מאוד, הוא היה אדם שחי לעצמו לא, 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 לא הסכים להתחבר עם שום קבוצה בעולם, אבל יהודי הזה ניסח את זה מאוד חריף. כן, המוסר זה רק מה שכתוב בתורה, וכל דבר אחר אני לא מכיר בו, והוא מדבר על זה שהמערב, יש לו ערכים של שלום, וערכים של זה, ומזה נגזרים, היחס של צורך העין של יהודים לאויבי ישראל. הוא לא מקבל את כל זה. לא מוכן לקבל את כל זה. כן, אני מכיר רק את מה שכתוב בתורה וכו'. התפיסה הזו היא בעייתית קצת. כי באופן, יש בה הרבה אמת כמובן, זה נכון שמה שכתוב בתורה הוא הנכון, ואדם הוא יכול לטעות וצריך לחשוד בעצמו שהוא טועה וכו'. אבל אם אני מנטרל את הכלי שהוא החוש הטבעי, אני עלול להגיע מאוד מאוד למקום לא נכון. וכיוון שהתורה במפורש מדברת על דעת אלוקים, התורה במפורש מדברת על זה שהאדם נברא בצלם, נפש האדם היא חלק אלוהי כממעל. סתם שימו לב לפירוש של המילים חלק אלוהי כממעל. כמו שכתובים בספר איוב, כן? לפחות לפי הפירוש הזה, שהאדם הוא חלק אלוקם ממעל. אז אני לא אשכח שפעם הייתי אצל מוישה, נכנס בחור בעל תשובה, עם ספר ליקוטי המורה עם טניה ביד. שאל אותו, מה פירוש המשפט חלק אלוקם ממעל ממש? אז מוישה אמר לו ככה באירוני, למה אתה פתח את הספר הזה? זה פסוק, זה מילים שכתובות בספר איוב. אז הבחור הלך וחזר עם התעסק, כמו לי, לא, זה לא אותו דבר, שמה לא כתוב ממש. אז הוא אמר, אולי יותר טוב בלי ממש. כן, אבל ההבדל הוא לא רק עניין של כן ממש או לא ממש, ההבדל הוא שהמסר בספר איוב הוא לא המציאות של נפש האדם שהיא אלוקית, לא זה הכוונה. הכוונה היא שהתודעה של האדם, באדם יש תודעה שהיא אלוקית, האדם יודע מה נכון. כשבאים ראי איוב ואומרים לו, אתה חושב שאתה יודע מה ראוי ומה לא ראוי, כן? אתה חושב שאתה צדיק, אולי מה שעשית הוא לא נכון. אומר להם איוב, יש לי חלק אלוקם ממעל, אני כן אמור לדעת מה טוב. אם אני לא יודע מה טוב, אני לא יכול לעשות כלום. כל ספר, לא כל, החלק הראשון של ספר איוב, 31 הפרקים הראשונים, עסוקים במאבק על הדבר הזה. כן, על הערך של, על ההכרח של הדעת האנושית בעבוד השם. כן, אם תמצא לו אמר שלסבול זה טוב, כמו שאחד החברים של איוב אומר לו, אולי זה טוב מה שהשם עושה לך, אז יכול להיות שאני גם אעשה לשכן שלי את הטוב הזה. למה לא? מה?
אין לך זכות.
למה אתה, זה לא
נכון.
ואם הוא ילד קטן לצורך העניין, אני מקבל בשביל החלטות, וזה טוב, אני אעשה בשביל אותו טוב הזה גם. וחוץ מזה, לך תדע, לא, אסור לי.
לא, מה שטוב, ברור.
בסדר. זאת אומרת, שהנחת היסוד של כל אבויד הששם, זה שאדם יש לו תפיסה מה זה טוב. שבא החבר של איוב, צופר, אם אני לא טועה, ואומר לו, אתה חושב, אולי אתה לא יודע מה זה טוב. אומר לו איוב, אם אני לא יודע מה זה טוב, אז אין לי דרך לעבוד את השם, כי אני לא יודע מה לעשות כדי לקיים את רצונו. אני לא יודע מה הוא רוצה. ואיך אומר השכן שלי, רבי יוסף שרגר, אולי הקדוש ברוך הוא, אולי לחלל שבת זה המצווה הכי גדולה בתורה, והשכר הנפלא עליה זה סקילה. על כוחנו, הכל מדבר בשפה שבני אדם מבינים אותה, ומתקשרים ככה, זה המשמעות. אז לכן, הדילמה הזו של ערכים שאנחנו חיים בהם היום, דורשת התמודדות, והתמודדות מורכבת. כן, למשל שמעתי, אני אולי אעשה את זה ככה, אני אמנה חמישה ערכים שהאדם המערבי חווה אותם ומרגיש אותם. ואנחנו, והערכים האלה מאתגרים מאוד מאוד חזק את העולם התורני, העולם של, 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 נאמנים להשם ולתורה. אמרתי את המילה מאתגרים בעדינות, כן, זה יוצר אתגר, זה יוצר בעיה, גם אם לא, יש הרבה אנשים שמצליחים לקיים שניהם באיזשהו אופן, אבל זה יוצר אתגר, ואני רוצה לחשוב על ההתמודדות הנכונה עם, עם הסוגיה הזאת. החמשת הערכים הם, אחד מהם, אני אשתמש במילים הרגילות בשפה שלנו, שהן מילים לועזיות, אותנטיות. אותנטיות זה אומר, אני עושה דברים מתוך חיבור, מתוך תחושה ישירות, מה?
להיות נאמן לעצמי.
כן, זו המילה הנכונה. עכשיו, אותנטיות אומר באיזשהו מקום, שאני לא עושה דברים מתוך ציווי, אני לא עושה דברים כי צריך. אתה כבר מציע פתרונות של פשרה. אני מדבר על ערך, שקיים, הערך הזה קיים, עוד פעם, מה זה קיים? עכשיו, עוד מעט נבחן את האפשרויות שלנו להתמודד עם זה. אבל האותנטיות היא, אנשים רבים חווים את זה כערך, כן, הם חווים נקיפות מצפון, כשהם עושים דברים לא מתוך נאמנות עצמית. זה ערך מערבי ביסודו. אני לא יודע אם הוא לא היה אף פעם לא בעבר, אני לא מספיק מכיר את ההיסטוריה בשביל לבחון מתי הוא מופיע בהיסטוריה, אבל הוא מופיע מאוד חזק בעולם המערבי שאנחנו חיים על ידו, והוא מאתגר את האנשים הדתיים. הערך השני הוא אינדיבידואליות. אינדיבידואליות זה אומר, כל אדם הוא סיפור בפני עצמו. אל תעשה סיפור אחד שכולל את כל האנשים כולם. שוב, זה אתגר מסוג אחר, כן? זה לא אותו דבר בדיוק. אינדיבידואליות ואותנטיות הם לא ערכים מקבילים לחלוטין, לא זהים לחלוטין, כי יכול להיות אדם שעושה, אני יכול לפתח תיאוריה שאומרת, כל אדם עושה משהו אחר, לא מתוך אותנטיות. כן, אני יכול, אני להכתיב לו דברים אחרים, ואז האינדיבידואליות תישמר, אבל האותנטיות לא תישמר. הערך השלישי, אני לא יודע איך לנסח אותו בדיוק, המילה שאני אומר אותה זה ריבונות. האדם המערבי מצפה מעצמו לקבל החלטות לבד. הרעיון שמישהו אומר לו מה לעשות, הוא פשלה.
דמוקרטיה
זה חופש. לא, דמוקרטיה זה צורת ניהול. יש קשר מסוים בין דמוקרטיה לריבונות. אוטונומיה זה המילה היותר נכונה, ודרך אגב זה נוגע גם למנהיגים. כאשר היה פעם איזו סיטואציה שראש ממשלה בישראל הלך לבית של איזה רב להתייעץ איתו, אז לאופוזיציה להגע לו, מה זה? אתה אמור לקבל החלטות. התפקיד שלך הוא לקבל החלטות, וכאשר אני לא מקבל החלטות, אלא נותן את כל אחד במקום, במרחב שבו הוא נמצא, נותן את הסמכות למישהו אחר, זה נתפס כפספוס. ושוב, חלק מאוד מרכזי בתורה, זה קודם כל הציות לאלוקים, וגם הציות לחכמים. כן, אפשר כמובן, יש הרבה דרכים איך אפשר לסדר את זה. אבל אני רוצה להציב את הבעיה. הערך הרביעי, אני הצבתי את זה בינתיים כשאלה, אתה רוצה שאני כבר יענה תשובה, אין לך סבלנות לחכות. סבלנות זה ערך, לא יודע לאן זה שייך, אבל לא ערך מערבי טוב.
סבלנות.
דרך אגב, מה?
ריבונות וחירות.
יכול להיות שזה אותו דבר, אבל יש קצת הבדל. כי חירות זה יותר התביעה של מישהו אחר לתת לך חירות. וריבונות זה תהיה של האדם עצמו לקחת לעצמו את החירות. אולי, כן, האמת היא, הערך הרביעי הוא שוויון. כן, אני דווקא שמעתי, ממש במקרה, נסעתי השבוע, מישהו לקח אותי לזה מקום, ושמעתי שם הקלטה של יהודי אחד, כן, יהודי דרשן, שדיבר על, על מישהו שואל שם, הוא דיבר על הסוגיה של שוויון. ואז הוא שאל, כאילו, מי אמר ששוויון זה דבר נכון וטוב?
אבל...
אני מוכן לקבל את כל הבעיה, את הטענות, אבל בואו נבחן. יש ערך ששמו שוויון. הערך שוויון אומר, זה שאיפה. זה מגמה. כולנו יודעים, כל אדם יודע שהשוויון הוא לא דבר מושג, שאין שוויון בעולם. אבל עדיין, יש הרבה מאוד אנשים שחווים, והעולם המערבי מביא את הערכים האלה עם לא המשקל. שוויון זאת שאיפה גדולה ומשמעותית, שהאדם צריך לשאוף לה, החברה צריכה לשאוף לה, ולהשתדל להביא את הדברים לשוויון מקסימלי.
שוויון בהזדמנויות או שוויון בפועל? גם.
כמה שאפשר. אתה עכשיו שואל, עד כמה השוויון הזה אפשרי, עד כמה הוא לא אפשרי, שוויון כמטרה, אני חושב שרוב האנשים שאני מכיר מספיק סופגים את המערב במובן הזה שזה מדבר עליה. כאשר אני אגיד לך, למשל, כדוגמה, כן, אני החלטתי לחלק את הבית, בבית שלי, אני מחלק, סתם אני אגיד לך כדוגמה, יבוא אדם ויגיד, אני מחלק גלידה בסוף האוכל, לילדים החמודים אני מחלק שתי מנות גלידה, ולילדים הפחות חמודים אני מחלק שתי מנות גלידה.
אפליה.
אני חייב? לא, אני לא חייב כלום.
זה לא קשור לערך מערבי של שוויון.
זה קשור, בסופו של דבר זה קשור לערך מערבי של שוויון. כן? זה ערך, אני ציירתי ציור שבו זה לא מתנגש. עוד הפעם, הקנאה היא מידה רעה. רוב האנשים תופסים שהקנאה היא מידה רעה. השוויון, האם שוויון שווה לקנאה? אני לא חושב. אני חושב שחוסר שוויון יוצר קנאה, וזה נכון. אבל אני לא חושב שהרבה מאוד אנשים יגידו לך, אם יש בן אדם, אם יש מציאות של חוסר שוויון, ואדם פועל מתוך קנאה, הרבה אנשים מערבים יגידו לך, האדם המקנה צריך לחשוב איך להסתדר עם עצמו. קנאה היא לא טובה. ועדיין, מי שפועל בחוסר שוויון, נתפס כמי שפועל לא נכון. הדבר החמישי הוא אוניברסליות. זאת אומרת, האדם המערבי מכיר סיפור גדול של העולם כולו, וקשר לחיות עם סיפור קטן, פרטיקולרי קוראים לזה. סיפור של העולם, של העם היהודי לבדו. כן, עוד יותר, אם תגח, כן, אני זוכר שפעם נסעתי עם הבן שלי, כן, הוא אמר לי, אבא, יהודי, קבוצה קטנה של אנשים, הוא גר בלוס אנג'לס הגדולה, ו... כן, יהודים זה קבוצה קטנה, ומתור זה כמה יהודים שאומרים תורה ומצוות, סיפור קטן, יש עולם גדול ורחב, אז זה אחת הבעיות הנוספות. עכשיו אני רוצה להדגיש, מה? אני חושב שאנשים רבים אומרים על הרשימה הזאת, כל אחד משהו אחר מה הבעיה הכי גדולה. אני רוצה, אבל עוד לפני שנכנסים לדברים עצמם, להדגיש את המבנה העקרוני של הדיון. לא. עמדה אינדיבידואלית אומרת, אני עומד מול כל העולם, ופועל בשביל כל העולם, למען כל העולם, מתוך כל העולם. אל תספר לי סיפור, אני לא מוכן להיות שייך לסיפור קטן, כן, תעזוב, אל תחשוב על האנשים כולם, כל האנשים כולם ילכו לזזל, אנחנו פה חמישה אנשים, זה הסיפור. עכשיו, כל אחד מאיתנו, כל הערכים האלה חשוב להבין אותם, הם ערכים שמייצגים מגמה. הם לא מייצגים משהו טוטלי. אף אחד לא מצפה למצוא אנשים, אולי אנשים קיצוניים מאוד, אומרים, אני רוצה להיות אינדיבידואלי לחלוטין. כן, אתה עושה הכל באופן ייחודי לך, אתה צחצח שיניים באופן שונה, ותלבש, זה לא רציני, זה לא רציני, כן? תיקח, תוכל, תבנה את הבריאות שלך על אבות מזון שונים מכל אחד אחר. כולם יודעים שיש מבנים, ועדיין השאיפה לאינדיבידואליות היא שאיפה שאומרת, אנחנו פועלים במקום הזה, כך שלבוא ולפרוך את הערכים האלה שאי אפשר לגמרי, זאת לא פרחה. כן, זאת לא פרחה. זה ששוויון, זה שאדם מטבעו הוא ממוקד במקום מסוים, והוא עסוק יותר בסיפור האישי, המשפחתי, הלאומי שלו, זה נכון, זאת מציאות קיימת, ואף אחד לא מכחיש אותה, בדרך כלל. כן, חוץ מכמה נערים צעירים שעסוקים במוזיקה פרועה. אבל אנשים מבוגרים יודעים שזה, ועדיין תנסה לצאת מתוך המסגרת הזאת, ולחשוב חשיבה אוניברסלית. וכך זה בכל דבר, כן? כל אדם יודע שבמקומות מסוימים הוא חייב למלות פקודות. כן, זה נכון בהרבה מאוד מערכות, וזה בסדר, זה, זה, זה מה שנקרא הכרח. עדיין המגמה להשתדל להיות אני, היא אחת המגמות החשובות ביותר במערב, זה בעיה, זה נקודה אחת שחשובה לעשות. נקודה שנייה של הדיון, ואותו יהודי שדיברנו, ששמעתי אותו מדבר על שוויון, הוא אמר, תגידו לי טיעון, סיבה שכלית, למה צריך שוויון? מה, זה שאנשים מקנאים כשאין שוויון? לא יודע, הוא אומר, למה מישהו מקנה, אני צריך לדאוג לזה? כאילו, אני אחבק אותו, אני אנחם אותו, אני הרבה דברים יכול לעשות כדי למנוע את הקנאה שלו. ואולי הוא לא אמור לדעת מזה שהוא מקבל יותר. אבל עומק הטענה, זה אומר ככה, אנשים אומרים צריך שוויון. מי אמר? ויש פה בעייתיות, כי ערכים לא מנמקים. זה מאוד מאוד משמעותי, וזה טעות יסודית. מי שירצה לנמק כל ערך, אני אשאל אותו באותה מידה, למה לא לגנוב? מה, כי הוא מתוסכל מזה? זה הסיבה. התשובה היא, למה לא לגנוב? כי לא גונבים. וזה מאוד מאוד חשוב, כאילו הרצון לנמק ערכים באופן שכלי, הוא טעות יסודית.
ערכים שמפנתיים.
עכשיו אתה שואל, איזה ערכים הם נכונים או לא, אני לא...
שאלה אין מקום לנימוק בערכים שתשנו.
הם לא ערך. ברגע שאתה אומר נימוק, אתה אמרת שזה לא ערך, אלא זה אמצעי.
לא, ברגע שאני
לא שזה פנטי, זה לא. לא, החוויה של אדם שחווה ערכים, הוא חווה את זה כערך, לא כ... לא
כערכים...
שוב, אני לא מתווכח על הדיון, האם הערך הזה נכון או לא. אפשר להגיד שהערך הזה הוא לא נכון. אבל אי אפשר לטעון, וזה פה נמצא את נקודת הבעיה, אי אפשר לבוא ולטעון, כמה שאתה לא מצליח למצוא נימוק שכלי, לכן זה לא נכון. זו לא טענה. כי שום ערך אין לו נימוק שכלי.
לא, אבל הערכים...
אני מסכים שישנה בעיה רצינית מאוד.
למשהו עצמאי.
מה?
כאילו, שאנחנו לדוגמה מדברים על שוויון, אוטונומיה, זה יושב על שורת ערכים שכולנו מסכימים עליה לפני זה, וצריך להבין אם זה יוצא מהמול.
זה אולי מחכום, זה אולי דיון יותר רציני שצריך לדון. האם האנשים חווים את הערך של אותנטיות כערך או כאמצעי? אם מישהו יגיד לך, אני לא חושב שזה נכון, שאנשים חווים את הערך של אותנטיות כאמצעי, כדי שאנשים יעשו את הטוב ואת הישר, מתוך שמחה וטוב לבם, כאמצעי לעבוד את השם גדולה, זה בעצם לומר שאותנטיות היא לא ערך, אלא היא רק אמצעי. אני חושב...
לא, זה לא מצד אמצעי, אני אומר מצד אחרי, אנשים חווים את האותנטיות כערך, אבל לא כערך שעומד בפני עצמו, אלא אני כאדם יש לי ערך עצום, ולכן, אני
גזרת שזה... אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים שכל הערכים בעולם, באופן מסוים, נובעים מהערך של הקיום. אתה צודק, אם הקיום אין ערך, אז שום דבר לא. אבל אני בעיקר אבל רוצה לעמוד מול גישה שאומרת, בוא נבחן את הערכים בגישה פונקציונלית. האם הם מועילים או לא מועילים? האם הם... וזו טעות חמורה. כן? זו טעות חמורה. ערכים... הם לא דברים שיש להם נימוק.
עכשיו נגיד אפילו הפוך, הגדרה הכי
חזקה
לערך זה משהו שאתה מוכן לשלם בשביל
המחיר. כן, הדבר הכי חשוב, למשל, הרבה פעמים אנשים אומרים, אנשים טועים ואומרים, כל מיני הכרעות למשל, שהן הכרעות לא מוסריות. למה? כי אנשים מפסידים מזה. זה לא נכון. כל ערך נועד כדי שנפסיד בשבילו. בזה הוא מתבטא ערך, כן? אנשים אומרים, גם אנשים שטוענים טענות נגד ההלכה, שהיא עושה דברים מסוימים, לצורך העין, רב מסוים, אני אכנס פה לפולמוס מאוד גדול, ואני לא רוצה לפתוח אותו, רב מסוים, לצורך העין, יאסור על זוג מסוים להמשיך לחיות ביחד. מסיבה הלכתית, נגיד, כי כהן שהתברר שקרה פנצ'ר והיא נאסרה עליו, לא משנה הפרטים של ההלכה. אנשים חילונים יכולים להגיד, זה הפסיקה לא מוסרית. מי שאומר את המשפט הזה, פשוט מערבב דברים. הוא יכול להגיד שהוא לא מאמין בערכים של התורה, הוא יכול להאמין שהוא לא מאמין בשום דבר, הוא יכול להגיד שהרב הזה טועה בהלכה. כל זה אפשרי, אבל אי אפשר לטעון שהערכה הזאת היא לא מוסרית, כי הערכה הזאת פונה לאדם ואומרת לו, אתה מחויב מוסרית ומצפונית לעשות משהו ולהקריב קורבן. זה הכל. ואין מוסר אחר, אין מוסר שלא פונה לאדם, אלא יש אנשים שטועים וקוראים לגישה תועלתנית מוסר. זה טעות. זה פשוט טעות, לא, אין לה שום אחיזה. שוב, האם הרב פסק את זה בקלות דעת, לצורך העניין, אם נגיד שהרב פסק את זה בקלות דעת בלי לחשוב על המשמעות, הוא ודאי אדם לא מוסרי.
כמו שעוצרים עבודות בשבת, אפילו שזה כביכול רע לכלכלה, אז באותה מידה גם הרב חושב ש...
אני לא דנתי עכשיו בשאלה אם זה צודק או לא צודק, אני לא נכנס לציבור. אני אומר, כן, אמת, מי שיגיד לך ש... היא לא ייתכן בעולם שהכלכלה תיפסד, תפסיד משהו, ולכן חייבים לעבוד בשבת, הוא טוען טענה עקרונית אנטי-מוסרית. לא ספציפית. אלא עקרונית, הוא אומר, אני לא מוכן לקבל שלמוסר יש משמעות.
זה הגישה של הימין בעולם.
אני לא יודע.
זאת הגנת הסביבה הזאת.
לא יודע, לא יודע.
לעשות ייעול.
לא, לא יודע, אני חושב, ייעול זה דבר חשוב ונכון. כמה הייעול, כן, ברור לחלוטין, כדוגמה, כדוגמה באלמה, כן, את הבעיה של הקורונה אפשר היה לפתור בקלי קלות בהתחלה. כן, היו אז 10, 15, 50 אנשים שחולים במחלה הזאת, אפשר לקחת את כולם, לשלוח את המלונייה בלב ים, עדיף עם כמה שפחות אוכל, או אם אתה רוצה, תביא אקדח ותארוג את כולם, וחיסלת את הבעיה של הקורונה. היינו מרוויחים חיי אדם במיליונים.
למה?
ניסו
לעשות את זה. שמו אותם בחדר סגור.
לא, אדוני, אם היית באמת באמת לוקח את זה עד הסוף, היית פותר את הבעיה יחסית בקלות. אני לא נכנס עכשיו לאמצעים הטכניים. ורוב האנשים שאני מכיר היו אומרים, לא, אל תעשה את זה. למה? הערכים אומרים לא לעשות את זה. כן? הערכים אומרים לא לעשות את זה. וזה פשוט. אז כך שהשאלה, מה הנימוק של הערך, היא לא שאלה נכונה. עכשיו, זה נכון שיש שאלה גדולה מאוד ומשמעותית מאוד, זה איך אנחנו מכריעים, כיוון שהשכל הוא לא הכלי להכריע בערכים, אז איך אנחנו מכריעים? אבל אני רוצה לגעת בעוד נקודה חשובה מאוד, והיא שהרבה אנשים יגידו לך, בשביל זה אנחנו יהודים, שהתורה אומרת לנו מה נכון ומה לא נכון, ולכן אם התורה לא מכירה לצורך העניין בערך של שוויון, נניח שזאת הגדרה הנכונה, אז ממילא השוויון הוא לא נכון. שוב, הראשון טען השוויון הוא לא נכון כי אין לזה נימוק. השני אומר, אני הבנתי שהנימוק לא מכריע פה, אבל השוויון הוא לא נכון כי התורה היא נגד שוויון. על זה אני אשאל, זה, יש לי עם זה בעיה. בגלל, אם התורה הייתה באה ואומרת, אני מציגה את האמת, והאמת כתובה בתורה, אם זה היה הכותרת של התורה, אז הייתי יכול לשמוע כזאת גישה. אבל כיוון שהתורה חוזרת ואומרת כל הזמן, שהיא פונה לאדם, והיא פונה לדעת של האדם, והאדם נברא בצלם אלוקי, והוא יודע מה טוב ומה לא טוב, האם אנחנו יכולים כל כך בקלות להגיד, מה שאנשים מבינים זה שום דבר לא? זה בלתי אפשרי. אני לא אומר... הערכים המערביים האלה... האם הם מסתדרים או לא מסתדרים? לא שאלתי איך הם מסתדרים. שאלתי מה עושה יהודי מאמין עם הערכים האלה. אני חושב שכל אדם, כל אדם שחי בזמננו יצטרך באיזשהו אופן להתייחס לערכים האלה.
הערכים האלו השתנים השנים. מה הם? השתנים השנים. בעבר,
אתה חושב שהערכים האלה
טוב.
אני מוכן לקבל את העובדה הזאת, זה כנראה נכון ודאי במידה מסוימת, אבל אני שואל, אני צריך לשאול את עצמי, האם אני חושב שהשינוי הזה הוא טוב או רע? למשל, כן? למשל, אמר לי פעם אחת, כן, העולם, זה שאתה, זה שאתה חווה את הדברים בצורה כזאת, זה בגלל שאתה נגוע ומושפע וכו' וכו' וכו'. אז אמרת לו, אני מאחל לך בעזרת השם שתזכה למכור את הבת שלך לאמה. אז הוא אמר לי, לא, זה לא נוהג בזמן הזה. עם עברי לא נוהג בזמן שאין אוהב ונוהג. אמרתי לו, לא, אני מרח אותך לראות את המשיח, שיהיה. אחר כך הוא אמרת, תן למה, יש לי ברכה אחרת. שתזכה לך, תן את הבת שלך כאישה שנייה או שלישית למישהו. משהו מוזז באי נוחות וכו', לא ידע מה לענות. אז זאת אומרת, במילים פשוטות, אנחנו צריכים לשאול, האם אנחנו יכולים כאנשים כנים להגיד, אני לא מקבל את הערך הזה. כן, בוא נראה, כן, אם אתה באמת מוכן להגיד את זה, עכשיו, אני יכול לברוח מהבעיה ולהגיד, תיאורטית זה היה טוב ונכון, אבל אנשים במצב המודרני, אני לא יכולים לסבול את הדבר הזה, ולכן זה לא טוב. הרבה אנשים אומרים, מה? אתה רואה, לא?
לא מציגה
לכתחילה. בסדר?
למה?
אני רוצה, שנייה, חברים, אני דן בדברים בשורשם, ולרדת לפרטים זה קצת משבש. אני אומר, זאת שאלה ראשונה, אם אנחנו יכולים להיות כנים, אז יש הצעה לפתור את הבעיה, שאני אישית מתקשה להשתכנע בה, ולומר, באמת, הנכון הוא שלא יהיה שוויון, כמשל. שוויון הוא ערך של טעות שהגיע מ- 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 כל מיני רעיונות זרים שהם לא קשורים לאמת ואין להם מקום. אבל אני כן מקבל שאחרי שהמציאות היא כזו ואנשים מושפעים וכו' וכו', במצב הנוכחי לא כדאי שזה, שיעשו דברים שהם חוסר שוויון, כי הם יגרמו נזק וכדומה. זה אפשרות, זאת אופציה, אני לא אומר שלא, אבל השאלה אם אנחנו רואים אותה בכנות, זו נקודה ראשונה, אבל הנקודה העיקרית, וזו הנקודה החשובה, אני חושב שהתורה אומרת שבני אדם יכולים כמובן לטעות, אבל הם צריכים לשאול את עצמם ברצינות, האם הקול הפנימי שלהם הוא באמת לא נכון? הוא באמת לא נכון? ולכן אני חושב שבסופו של דבר, הדבר הנכון לעשות עם הערכים המערביים, זה לבחון באיזה אופן, באיזה אופן התורה מתייחסת אליהם, האם אין להם מקום בכלל, האם התוצאתי, אני לא חושב שאפשר להגיד פשרה, שאמר אני נאמן לערכים האלה כל עוד הם לא מתנגדים לתורה, זה ודאי נכון, אבל אני שואל, מה באמת העמדה של התורה בעיין הזה, האם היא שוללת אותם לחלוטין, האם אין לערכים האלה מקום בתוך התורה, ובאיזה אופן הדברים האלה משתלבים, זה בעצם הגישה העקרונית.
ולמה היא לא לימדת הדורות הקודמים?
אני חושב שישנם תהליכים שהאנושות עוברת. קודם כל, זה גם שאלה נכונה. מה חשבו בחלק מהדברים הדורות הקודמים? איך הם חשבו על זה? מה הם חשבו על זה? למשל, באמת, אני אקח את הדוגמה הזאת. כן, היה לי איזה מריבה קשה עם יהודי אחד מאוד קרוב לליבי, אבל משלמנו בסוף. אבל כך למשל מושג של לשאת אישה שנייה. סתם, צריך לדעת את זה. רבינו גרשום, ההגדרה של התקנה של רבינו גרשום הייתה, ככה זה מופיע בספר קולבו, את נוסח התקנה, להשוות בנישואים כוח האישה לכוח האיש. זה לא שרבינו גרשום אמר, אל תיקח אישה שנייה כי יעלו להיות מריבות וכו'. הוא עשה את זה ביחד גם שאין לגרש אישה בעל כורחו, ושתי התקנות נובעות מאותו עיקרון, להשוות בנישואים כוח האישה לכוח האיש. במילים האלה אני מצטט. כן, זו הייתה הסיבה.
זה הסתירו מאיתה.
מה? אני מכיר שם ברבי נוגע שם במקום שם מופיעים שתי התקנות האלה של להשוות בנישואים כוח האישה לכוח האיש. עכשיו אני לא חושב שרבי נוגע שם מתכוון לומר שהוא יכול לעשות את זה לחלוטין. מה?
לא,
כן, יש, אבל המגמה של התקנה, עכשיו, אני חושב, בוא נשאל באמת שאלה, מה חשב רבינו גרשום כשהוא תיקן את התקנה הזאת? האם רבינו גרשום חשב שהוא יותר צדיק מהתורה, והתורה הייתה פחות מוסרית, והוא הגיע ברוך השם לדרגה יותר גבוהה מהקודש ברוך הוא, יותר גבוהה ממשה רבינו, ולכן הוא מתקן? קשה לי להניח שרבינו גרשום חשב ככה. לא הכרתי אותו אישית, אבל לא נראה לי שזה יכול להיות. אני יכול להביא דוגמאות השפות לתקנות מהסוג הזה.
חזל,
כן, כן, כן. יש לי תחושה ששמעת את זה ממני פעם. את הרעייה הזאת. לא, כן? מהרשיבה?
מה?
הרשיבה שלך?
לא,
עומר, כן, אבל את הטענה הזאת, כן, עומר אבידו עומר רב, אסור לאדם לקדש את ביתו עד שתגדיל ותאמר בפלוני אני רואה את זה. מה חשב רב? רב חשב שהוא יותר צדיק מהתורה, או אפשרות אחרת להגיד, יש אנשים שיגידו לך את זה, שכיוון שהדורות ירדו, ואנשים פחות יכולים להתמודד עם האמת התאורה של חוסר השוויון, ולכן התיקנו את התקנה. אני חושב שמה שעשו חכמים בכל הדורות, זה הם למדו את התורה, וזיהו מהם הערכים של התורה, ומה הם התפקידים שלהם, גם איך מקיימים אותם, כאשר אנחנו עומדים מול מציאות. כן, הסיבה שהתורה התירה שתי נשים, היא בגלל כללה. שורש היתר לקחת שתי נשים, הוא בכללה שכתובה בפרשס בראשיס, אל אישך תשוקתך בואים שולבך. פירוש הפסוק הזה, בפשט, הוא שהאדם יכול לעשות אישה שנייה. בגלל שאף אחד לא חושב שהאישה משתוקקת והבעל אין לו תשוקה. רק הבעל יכול לצורך סיפוק תשוקתו לקחת אישה נוספת. שזאת הייתה המציאות הקיימת במשך דורות רבים. כן, כן, זה כתוב שם, אם אחרת תיקח לא, שרק שזה בעונתה לא יגרע. כן, זה הצורה. זאת אומרת, אבל כל הדינים שהתורה כותבת ביחס לנושא של נישואין, הם מטרתם, לא, יש גם דינים שהמטרות שלהם הם אחרות, אבל כל הדינים שקשורים למערכות היחסים האלה בין בעל ואישה, המטרה היא להגן על האישה. ומכאן אומר רבינו גרשום, אם התפתחה המציאות במקום כזה שבו אני יכול לעשות דבר יותר נכון, מה?
נבדה
כללה? שואלתי אם נבדה לגמרי? פעם הייתי באיזשהו טיול, נסעתי לטיול עם המשפחה שלי, ועמדתי בתחנת דלק בכביש הבקעה, והתפללתי שחרית בקול, ואמרתי ברכות השחר, וניגשה לאישה, ושואלת אותי, למה אתה אומר שלא עשה אני אישה? הייתי באמצע ברכות השחר. כן? אז אמרתי לה, מיד אמרתי לה, אני לא מבין, את חושבת שמצבם של אנשים הוא כבר אופטימלי? סירות לי רחוק מזה. אז אמרתי לה, אז הבחורה נתקנה, כדי שהגבר ידע, שלא התייחס כמובן מאליו לפריבילגיה שלו, אלא ידע שהוא קיבל פה דבר ייחודי, שצריך לחשוב עליו. כמו שהבחורה הבאה, או עוד כמה בחורות, פוקח עברים. האם המטרה היא שהעברים ירגישו בצד? לא, המטרה היא שאדם שרואה, אל תתייחס זה כן מובן מאליו. תדע לך, השם נתן לך פריבילגיה מיוחדת, אתה צריך להודות עליה, וצריך להתייחס אליה כמורכב. אמרתי לה, אם אכן יבואו ארגוני אנשים ויגידו, השגנו את כל מאוויינו, אין יותר אפליה, הברכה הזאת תהיה מיותרת. אז היא אומרת לי, אני חוששת שהזמן שזה רחוק מאוד, אז תמשיך הלאה. כן? זה שיחה שהייתה לי ב... גם לפני זה, כן, אבל אני חושב שזה נכון.
אני רואה איך שעשה לי כרצונו.
זה לא, זה לא שמע אותי מברך, וזה לא עמד על הפרק, אבל סתם, אני חושב שזה נכון. לא חושב שכוונת חז"ל בברכה הזאת הייתה שאנשים תדענה איפה הן נמצאות. לכן תקנו את הברכה הזאת, זה לא נכון. אבל זאת אומרת, אם אנחנו צודקים, אז שוויון הוא ערך שהתורה מכירה בו. יש לו כמובן, כמו שאמרנו, כולם יודעים שיש לו גבולות, והגבולות יכולות להיות שונים בעולם תורני, יש עוד הרבה שיקולים נוספים. אבל התפקיד שלנו הוא להשתדל לבטל את הכללה הזו. שוב, דיברנו בנקודה אחת מאוד מסוימת, ויש עוד הרבה מאוד נקודות על זה, אבל אם זה נכון, אז זאת אומרת שיש פה ערך שהתורה גם מכירה בו, ואני רואה שחז"ל, תקחו בכל התנ"ך, כל מקום שמופיעים שתי נשים, אז יש שתי פרטים שצריכים לשים לב. יש סיבה למה זה קרה, ואף מקום לא כתוב סתם, לאדם היה שתי נשים. לא, המלך זה משהו אחר. גם, רוב ככל המלכים, חוץ מדוד ושלמה, לא היה להם שתי נשים. היה סיבה למה? הוא כבר היה לבד, כבר היה אלמן. השתי נשים, מה? ואתה מאוד מאוד מהר קולט שם בסיפור, ועוד דבר חשוב לשים לב, בכל המקומות שיש שתי נשים, זה לא נגמר טוב. זאת אומרת, גם בילה וזיפה היה בגלל סיבות, לא ניכנס עכשיו לכל אחד בפרטים. זאת אומרת, במילים פשוטות, שתי נשים זו טרגדיה. ובדק מי שבדק, לא מצאנו אצל חז"ל אף אחד מהתנאים או המוראים שלקח שתי נשים. כן, עוד דוגמה חייפה, הגמרא במסכת כסובס מדברת על ברכות נישואים, שמברכים, אז יש שם בגמרא, אלמון שנשא אלמנה. אדם אלמן שנשא אישה אלמנה, מה קונה אלמון? שזה לא נישואים ראשונים שלו. רגע, לא הבנתי, למה הוא צריך להיות אלמן בשביל זה? אדם שנשא אישה שנייה? התשובה היא, חזל לא דיברו על האופציה הזאת. לא צריך, כן, אין לא דיברו על האופציה הזאת. זה אופציה רחוקה וכו'. מה אנחנו צריכים יותר מזה? הנביא אומר, על אדם שנושא אישה שנייה, הלא היא חברתך ואשת בריתך, ואתה בגדת בה. זאת אומרת שהבעייתיות קיימת. עכשיו שוב, האם התורה עשרה את זה לחלוטין? האם אנחנו היום יכולים להגיד שאדם שקדש אישה שנייה, כדי שלא יתפסו? התשובה היא לא. כן, שינוי צריך להיות מתואם עם מערכת הכללים של התורה ואיך עושים אותה. אבל מבחינת המגמה, זאת המגמה. אנחנו חייבים לסיים כאן עכשיו. אני חושב שפתחנו פתח לדיון רחב ונמשיך בו בעזרת השם בשבועות הבאים.